בדף נ"ז אמרה שם שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. שלושה דברים בעולם שאדם שיש לו אותם וזוכה להם, דעתו רחבה, הכוונה, יש לו יישוב דעת, יש לו שמחה, יש לו סיפוק ורצון טוב. ואלו הם דירה נאה, אישה נאה וכלים נאים. כלומר, יש לו בית טוב, מה זה נאה? לא בית שמנקה עיניים, כמה קומות, מגדל וראשו בשמיים. בית שראוי בשביל מגורים, שיש לו לצורכו, לצורכי בני ביתו, שלא יצטרך לחפש את הילדים באיזה קומה הם עבדו. העיקר שיש לו בית שיכול לגור בו, דירה נאה. עם אור, עם שמש, אישה נאה, זה לא דווקא, הרבה חושבים שזה דבר חיצוני, לא, חס ושלום. פנימי, מידות טובות, סבלנות, רצון טוב. וכלים, כלים זה בגדים, זה חפצים, חפצים שנחוצים לו. אלה שלושה דברים שהם טובים לו לאדם. באמת צריך להבין מה העניין של דירה נאה. כי הרבה גם שואלים, איך זוכים לדירה נאה, איך זוכים לבית? והצרה היא שאנחנו לא יודעים מה פירוש בית, מה המעלה של בית. יש גמרא מפורסמת במסכת סוטה, בתחילת המסכת. הגמרא שם שואלת אם אישה בת זוג זה לפי המעשים של האדם או זה תלוי מה שנגזר עליו מהשמיים. שם מאמר מפורסם, אמר רב יהודה אמר רב, 40 יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. כך לשון הגמרא. כלומר, לפני שהאדם נולד, 40 לפני שנוצר בכלל, שחשבו להוביל אותו לעולם, כבר בשמיים שם הכריזו עליו ויודעים מי יוולד, מה יוולד, יהיה עשיר, יהיה עני, גיבור, חלש, חכם, טיפש, חוץ מצדיק ורשע, זה לא אומרים עליו. אבל אז גוזרים עליו מה יהיה, ולא רק גוזרים עליו מה יהיה איתו, אלא גם איזה אישה ייקח. אומנם הגמרא שם תרצה שזה בזיווג ראשון. איזה אישה הוא ייקח? בת פלוני לפלוני, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. מה זה לא ינוח שבט הרשע? לא נותנים אישה מרשעת לאדם צדיק. לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. צדיק לוקח צדקת. אדם טוב ייקח אישה טובה. ואם הוא רואה אשתו לא טובה, יהיה אשמתו בו, לא ידע אשים אחרים. הוא לא בסדר. סימן שזהו, צריך לדעת איך הוא נראה. אומר רבי אברהם אזולאי, אדם שאשתו עושה לו איסורים, מורדת בו, מצערת אותו, עושה נגד מה שהוא רוצה, מפני שהוא עושה נגד רצון הבורא, מידה כנגד מידה. צריך לדעת, הוא מרן בקדוש ברוך הוא, לא שומע בקול בראו, אדם לא יכול ליהנות משני העולמות. הוא יגיד, אני לא בסדר עם השם יתברך, והקדוש ברוך הוא יסלח לי, ואני, מה שאני רוצה, אני אבקש ממנו. אין דבר כזה. צריך להיות מידה, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. אז נחזור לענייננו, יוצא שם שדה פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, בת פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. כלומר, איזה שדה? אז אמרו, כל שכן בית. ולמה באמת? מה העניין עם הבית? יש להתבונן, התורה כולה התחילה עם העניין הזה. הסוד של הבית, העניין של הבית, מעלת הבית היא מעלה גדולה מאוד. התורה התחילה בבית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אנחנו יודעים שכתוב בחוכמה ייבנה בית ובתבונה יתכונן. מה זה בחוכמה ייבנה בית? העולם כולו רבותיי נקרא בית. האדם עצמו נקרא בית. השאלה של מה? העולם כולו נקרא בית, בית של הקדוש ברוך הוא. העולם כולו, כל מה שאנחנו רואים בעולם, כל זה זה בית אחד. בית שבתוכו יושב השם יתברך. ולא שהקדוש ברוך הוא, לא שהעולם מקומו, אלא הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, שנאמר כי השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. לא שהוא צריך בית, הקדוש ברוך הוא ישתבח שם. אל רבה, הוא ממלא את כל העולמות, ממלא כל עלמין ומסובב כל עלמין. אבל זה רק בדרך משל. כמו שלאדם יש בית ששם הוא יושב, מרגיש מנוחה ונחת רוח, כביכול הקדוש ברוך הוא יש לו את העולם הזה, וזה שישראל עושים רצונו של מקום, אז עושים לו דירה, איך אמר הזוהר הקדוש, זכאה, ככה אמר שם, זכאה ברנש, לעביד לה לשכינת הדירה נאה בליבה, אשרי אדם שזוכה שעושה לקדוש ברוך הוא ולאור שלו, האור של השם נקרא שכינה. דירה נאה, איפה? בלב. כמו שאם בא אליך מלך לבית או איזה אדם מכובד, מה אתה עושה? אז אתה מנקה את הבית, מכין וקונה רהיטים יפים וכל מיני סדינים מצוירים ואיזה מפות מפוארות, כתיפה הכי פאר שיכול להיות, ושם על השולחן כיבוד נפלא מאוד לכבודו של המלך, לכבודו של האיש הגדול שבא אליך הביתה. וכל שכן שלא יהיה שם לא קורא עכביש ולא לטאות ולא כל מיני עכברים וכל מיני חיות. מנקה את הבית טוב טוב, ואז המלך בא ונהנה. ככה האדם ליבו הוא עומד להתפלל לדוגמה, אז צריך לטהר את הלב שלו מכל מיני מחשבות. כל העכבישים והאחברושים האלה זה המחשבות המשונות שיש לו בתוך הלב. אדם בא לקיים מצווה, אדם בא ללמוד תורה, צריך לטהר את מחשבתו, לטהר את ליבו, לטהר ליבנו לעובדך באמת. אז הנחילנו השם אלוקנו. אדם צריך קודם סור מרע ועשה טוב. לא יכול עם חס ושלום כל המחשבות הזדוניות וכל הבלבולים שיש לו לבוא ולהשרות שכינה בתוך הלב. זכאה ברנש, אומר רבי שמעון, אשרי אדם דעביד לה לנשמתה או לשכינתה, דירה הנאה בליבה. זה הדירה הנאה. יוצא שהעולם זה כביכול נמשל לבית של הקדוש ברוך הוא. האדם, הגוף שלו נמשל בית לנשמה. מה זה הנשמה? מה זה נשמה? נשמה זה חלק אלוהים ממה. למה אנחנו אומרים שלגוי אין נשמה? כל זה אנחנו אומרים, מותר האדם מן הבהמה אין. הגוי הוא כמו בהמה, אבל אנחנו לא. אנחנו עם בני ישראל, עם קדוש, שיודע את השם, לומד תורה, עוסק מצוות. אז אנחנו זוכים שהקדוש ברוך הוא שורה בתוכנו. שורה בתוכנו על ידי זה, דירה נאה בליבה. נחזור. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. התורה התחילה בבית, כך אומר רבי שמעון. תראה, הבית של בראשית, בית גדולה, בית רברבה. יש כמה אותיות בתורה שהן אותיות גדולות, כמו במשלה, מם של משלה, וכן הלאה. יש הרבה מקומות בתורה שיש אותיות רברבן. הל השם תגמלו זאת, של הל השם. יש אותיות זהרות, יש אותיות גדולות. כל זה יש רמזים. רבנו יעקב על התורים העריך למה יש אותיות רגילות, למה יש זהרות, למה יש רברבות. בית של בראשית היא אות גדולה. בראשית, בית. למה בית? אומר, בחוכמה ייבנה בית. מה זה בחוכמה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחוכמה, שנאמר, כולם בחוכמה עשית. ויאמר אלוקים, היא אור והיא אור. הכל במחשבתו השתבח שמו, סוף מעשה במחשבה תחילה. כל העולם כולו, הוא לא עבד, לא עשה כלום, הוא רק דיבר, הקדוש ברוך הוא, בדיבור. ולמעלה, אומר הגאון מבינה, גם דיבור לא היה, היה רק מחשבה. הקדוש ברוך הוא ישב, השתבח שמו ועסק בתורה, וחשב, אני אעשה אבן, אני אעשה מים, אני אעשה שמיים, אני אעשה ארץ, אני אעשה אדם. כולם בחוכמה עשית, מלאה ארץ קנייניך. אז בחוכמה ייבנה בית. הבית הזה שהוא העולם כולו נברא על ידי החוכמה, וזה עוד בית. האות בית היא צורתה צורת בית. בשמעון יש לו בספר תיקוני הזוהר, יש לנו חזקה, כותב הרב חידה, קבלה יש בידינו, שביותו במערה 13 שנה עם בנו רבי נזר, היה בא אליהם אליהו הנביא, מגלה להם סודות, והם היו יושבים ודורשים בדברי תורה כל הזמן. שם ביותו במערה כתב את ספר התיקונים. תיקוני הזוהר, 70 פרקים ש... כולם מתחילים בראשית, והכל על אות ב' של בראשית. השם הוא דורש את הדרשות הללו, חלק משזכרנו. ב' של בראשית זה הבית, זה צורת בית, וגם אות ב', איך כותבים ב' מלא? אתה אומר ב', ב', יוטה, זה אותיות בית. אפשר לקרוא אותו בית. יוצא הבית זה ב'. אז אם הבית זה ב', איפה האלף? איפה האלף? האלף זה אתה, זה האדם. מי יושב בתוך הבית? יש הרבה בתים. השאלה, מי נמצא בתוך הבית? יש בית של צדיקים, יש בית של חכמים, יש בית של ענבים, יש בית של אנשים משכילים, נבונים, יראי שמיים, בית יראים. אבל לא עלינו, יש גם בית שיושבים שם, יש גם חיות. יש כל מיני בתים. אז זה אמר, זה הבית בית בראשית, בחוכמה יבנה בית. האלף זה אדם, או אם תרצה האלף זה הקדוש ברוך הוא, אלופו של עולם, האלף כחוכמה. וכאן אדם יתבונן ויראה איזה דברים נפלאים יש בעניין של הדירה, של הבית. ולפעמים זה מעכב את העניין של הבית. זה שהגמרא אומרת מסרת ברכות, תנו רבנן, הרואה בתי ישראל ביישובם, אומר ברוך מציב, מציב גבול אלמנה. כלומר, אדם עובר ליד זעיר שהייתה בעבר בזמן בית ראשון, בית שני ונחר לה, ובנו אותה מחדש, בונים איזו שכונה חדשה על חורבות של שכונות הרוסות. הרואה בתי ישראל ביישובם, אומר ברוך מציב גבול אלמנה. למה? השכינה חזרה לשם בחורבנם. אומר ברוך דיין האמת, רואה איזה בית, כמו שהארכיאולוגים היום מגלים, לא עצמות, בתים, בתים של אנשים שנחרבו מתקופת בית ראשון, מתקופת בית שני, זה בית של יהודים, חרב, כלומר ברוך דיין האמת. אבל בית שהתיישב, בנו אותו מחדש, ברוך מציב גבול אלמנה. בתי אומות העולם, זה חובה של כל אחד מאיתנו, חוברים פה, יש לנו ברוך השם בארץ ישראל, או גויים בליסטוף, מדינת ישראל, אנחנו, עצמאותנו, יש לנו גויים, אנחנו מחזיקים גויים, כבר מסכנים הגויים אין להם בתים, אנחנו דואגים להם. הרואה בתי גויים, בתי אומות העולם, אם רואה אותם ביישובם, אומר בית גאים יישא אדוני, זאת אומרת להתפלל שבקרוב יעקור אותם הקדוש ברוך הוא. ושרואה אותם בחורבנם אחרי שנחרב, אומר אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע. כל זה גמרא מסכת ברכות. למה כל כך העריכו? לפני שהחשיבות של הבית, יש לה חשיבות. בית, מי זוכה לבית, מי בונה בית, הכריזו עליו בשמיים. בת פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני, הוא הדין גם בית. הרי הבית הוא של האישה, בית והון, נחלת אבות, ומהשם אישה משכל. כאן ראינו מעלת הבית. עוד כתוב, אנחנו אומרים תמיד בתפילת מנחה את הפרק המפורסם בתהילים, לנצח על הגיטית עם נקוח מזמור. מה אומרים שם? גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך השם. גם ציפור מצא בית, מי זה הציפור? על מי הוא מדבר שם בתהילים? אמנם דוד המלך כתב, בני קורח אמרו את הפרק הזה, אבל דוד המלך אמר את זה בשמם. מהו גם ציפור מצא בית? רבותינו האמת דרשו כמה פירושים, וכולם אמת שבעים פנים לתורה. פירוש אחד, גם ציפור מצא בית, זו השכינה הקדושה נקראת ציפור. פירוש, גם ציפור מצא בית, זה נשמת האדם אחרי פטירתו, הוא צריך בית, כמו שפה הוא דואג לבית בעולם הזה. תראה אדם, על העולם הזה שאינו שלו, כמה הוא אדם, בן אדם טיפש. על העולם הזה שאינו שלו, שהוא לא יודע עוד כמה זמן נשאר לו להיות בבית הזה, כמה הוא תורח, עשו פעם סקר, כמה שנים אדם צריך ממוצע במדינה לעבוד בשביל להגיע לדירה. 25, 30, שאמרו 35, יש מהדרין, יש מהדרין מן המהדרין, תלוי לפי סולם הדרישות שיש לו לאדם. כמה שנים אדם עובד בשביל בית פה בעולם הזה. זה לא לדבר על ריהוט ותכולה ושאר האביזרים וכל הצעצועים שיש לו, המכוניות וכל הקשקושים שיש שם. שזה היום כאן ומחר בקבר, היום כאן והיום בקבר. לעולם הבא, שזה נצחי, הוא הולך לשם, מחפש, אין לו דירה, מחפש, אין לו בגד, אין לו מעין, אין לו כלום, שולחים אותו לאן, לא הלכים. אומר, גם ציפור מצאה בית, ציפור הנשמה של האדם נמשלה לציפור. למה? כציפור נודדת מנקינה, כן איש נודד ממקומו, כך אמר הנביא. כמו שהציפור נודדת ממקום למקום, ככה גם איש, הבן אדם, נשמתו נודדת ממקום למקום. למה נודדת? שם בעולם האמת, המתים לא יושבים באותו מקום. הם שם כתוב, ילכו מחיל אל חיל, יראל אלוהים וציון, הגמרא אומרת, צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אדם מת, עולה למעלה. נותנים לו איזה 12 חודש מקום ערי באיזה אוהל לגור, עד שנשלם ה-12 חודש עולה למקום שלו. זה בתנאי והיה הכל בסדר. עלה למקומו, אחרי שנה עוד פעם, למה עושים לו עוד פעם אזכרה, כל שנה אזכרה, מזכירים אותו, לומדים לעילוי נשמתו, ועושים לו משכבה וכל מיני מנהגים שונים, לפני שכל פעם עולה, משנה לשנה עולה לעוד מדרגה.
עכשיו רבנו חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו, עושים לו שבוע, עושים לו אזכרה, מזכירים את שמו. למה עוד פעם עולים לקברו ועוד פעם מזכירים אותו? כתוב גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. למה גדולים יותר מבחייהם? אתה חושב שהצדיק שהוא עומד, די גמרנו, עמד שם במקומו לו? מדוע? בוא נגיד, עשה מצוות, כמה מצוות עשה? מי יכול לספור מצוות של צדיק? כמה מצוות עשה בלי סוף? כשהוא נפטר, נותנים לו מדור לפי מדרגתו. גמרא אומרת, כל צדיק וצדיק נותנים לו מדור לפי כבודו. הוא לפי המעשים שהוא עשה, כמה מצוות עשה, לפי זה נתנו לו שמה גן עדן. אבל במשך השנה, שנה אחרי מותו, אנשים למדו בספרים שלו, הזכירו מעשיו, חזרו בתשובה, נוספו לו עוד זכויות. השנה אחרת, לא, זה לא טוב, אומרים לו הבית שיש לך. נותן לו עולה קומה נוספת, קומה שנייה. שנה עוד, כל שנה, משנה שעברה עד השנה, כמה אנשים למדו את הספרים שלו? אור החיים יש לו, ראשון לציון, פרי תואר ועוד. כמה אנשים חזרו בתשובה על ידי מעשיו ונזכרו מזה, נמנעו מעבירות, חזקו בעבודת השם? כל זה נזכף לזכותו של אותו צדיק. אז הגן עדן שיש לו כעת לא מספיק, צריך לעלות יותר. ולא רק כל שנה, זה כל שנה בהכרח, כל צדיק וצדיק צריכים לעשות לו, כל שנה עושים לו אזכרה כדי להעלות אותו עוד. חיים כל יום ויום, בכל רגע ורגע. נוסף לו עוד זכויות, עוד מעשים טובים, הזכירו אותו, הגמרא לא אמרה, סיפותיו של האדם דובבות בקבר, שמזכירים ככומר של ענבים. מאי דכתיב דובב שפתי ישנים, אמר רבי מאיר, כומר של ענבים. מה כומר של ענבים? כמה שנוגע בו אדם דובב, ככה צדיק. מזכירים אותו פה בעולם הזה, הוא חי שם, מתעורר שם. אז אם כן, מכאן ראינו שהאדם אחר מותו יש לו בית, צריך בית. עכשיו איזה בית? כל פעם יש הרחבות, שיפוצים עושים, יש תוכניות, תוכנית ה-1000, תוכנית ה-100, תוכנית ה-500, כל שנה מוסיפים לו עוד מחלקה, עוד מדור. אז זה הבית. לכן ראינו שכמה העריך בעניין של הבית. זה אמר, גם ציפור מצאה בית. ציפור, הנשמה של האדם נקראת ציפור. המלאך גם נקרא ציפור. כמו שהציפור יש לו כנפיים, עכשיו הוא כאן, אחר כך הוא שם, כך גם נשמת האדם יש לה כנפיים. מסופר על רבי משה הרשך, שפעם היה לו איזה חבר. החבר הזה היו יושבים ועוסקים בתורה, היו אהובים מאוד מאוד, היו יושבים ולומדים, והנה יום אחד נשבעו זה לזה שאחרי פטירתו יבוא אליו מעולם האמת להגיד לו מה נעשה איתו. טוב, הוא היה יושב, ומשה הרשך נפטר, חברו היה יושב בליל שבת, היה יושב לומד, עוסק בתורה, היה על השולחן, אומר דברי תורה, פרשת השבוע, כל מיני חידושים שחידש משך השבוע, ושר ומזמר לקדוש ברוך הוא מדי פעם. באמצע שהיה אוכל סעודה, פתאום באה יונה וישבה בחיקו. גרש אותה, מה זה יונה פה באמצע חידת הילדים? גרש אותה מפה, יושבת לו על הכתפיים, גרש אותה מהכתף הזו, באה מהכתף השנייה, כל מקום שהיא באה מגרש אותה. ושם בלילה בא אליו בחלום, אמר לו, כמה פעמים אני בא אליך מכל צד, אתה מגרש אותי מצד אחר. למדנו מפה שלפעמים הנשמות באות בדמות של עופות. המלאכים גם כן נמשלים לעופות. ראינו בכמה מקומות בגמרא, כשרבה בר נחמני נפטר, הגמרא אומרת, אז נפלה פתקה בישיבה, רבה בר נחמני התבקש לישיבה של מעלה. קמו אביי ורבה והלכו לחלוק לו כבוד, לא יודעים איפה הוא נמצא, הוא נפטר בשדה. הלכו לשדה, ראו עופות עושות צל. אומר המערשה, אלה היו המלאכים שבאו מלמעלה בדמות עופות, עשו צל במקום שהיה רבה בר נחמני. אז ראינו שהמלאכים גם כן נמשלים לפעמים לעופות, הצדיקים נמשלים לעופות או מתראים בדמות עופות. לכן אמר, גם ציפור מצא בית. ודרור כן נע, שרשת אפרוחיה את מזבחותיך השם צבאות. אבל הם צריכים בית. יוצא שגם גוף האדם הוא בית לנשמה. לכן תראה, למה הגוף צריך להיות נקי? מה הקשר לפעורה? אדם בא להתפלל, אומרים לו, תנקה את גופך, תרחץ את ידיך, יחץ בניקיון כפיים והסובבה את מזבחך אדוני. אדם קם בבוקר, צריך ליטול ידיים, אפילו לא יודע שום תומעה, אין, יש רוח רעה, שם מנגע במקומות מחוסים. אדם יוצא משירותים, יוצא מבית מרחץ, קצת ציפורניים, הסתפר, צריך לחוץ ידיים. למה? יש תומה. למה צריך? אז מה בא התומה? על ידי לכלוך. למה צריך טהרה? כי הגוף נקרא בית לנשמה. הבית הזה צריך להיות טהור. אדם צריך להיזהר שלא יהיה לו זיעה, לחס, ריח לא טוב בגופו. אדם צריך תמיד לשמור על ניקיון. דבר חשוב מאוד, ניקיון. בגדים, הבגדים שלא מזוהמים בזעה, חייב להחליף אותם. הגמרא אומרת, מי שלא מחליף בגדיו, הרי זה קשה לשעמום. מה זה שעמום? לא מה שהיום אומרים, אני משועמם. שעמם, הכוונה שהגמרא מתכוונת משועמם, מבוהל כזה. הוא כזה, לא יודע, הראש שלו, הוא לא מאופס היום. מה זה? אולי הבגדים שלו לא בסדר, לא מתוהרים, לא נקיים, צריך להחליף בגדים, לרחוץ את גופו. למה? הגוף זה בית. הבית הזה של הנשמה, וצריך לשמור עליו. הגמרא לא מספרת לנו על הלל הזקן, שפעם אחת ראו אותו תלמידם, השתיק באמצע הלימוד, זה הנח. אמרו לו, הרב, איזה זו הרב הולך? אני הולך לעשות חסד עם האכסניה שלי. אכסניה זה המלון. איזה מלון? יש כאן מלון, אתה גר באיזה מלון? אכסניה, הבית שלך, מה הבית? הלכו אחריו, הלך לבית המרחץ, לחוץ את גופו. אז לחלץ את העצמות. אמר להם, הגוף זה אכסניה של הנשמה, צריך לשמור עליו. לשמור עליו בשם שמיים. אז נמצא מפה, אנחנו רואים שהגוף גם נקרא בית. ומה הסוד של בית? בית, הזוהר אומר, אותיות בת, באמצע יש יוד. בת, הנשמה נקראת בת מלך, כמו שאנחנו אומרים, אלוקי נשמה שעשית בי טהורה. ואתה עתיד להחזירה לי לעתיד לבוא, היא נקראת בת מלך. וכי אם כל איש את ביתו לאמה לא תצא כצאת העבדים, אמרו רבותינו, וכי אם כל איש דת קודשה וריחו, את ביתו זו אותה נשמתה, לאמה לעולם הזה, לא תצא כצאת העבדים, תצא עם מצוות. אז היא נקראת ביתו של השם יתברך, וכל אחד צריך לתת דין וחשבון, אומר לך קדוש ברוך הוא, את הבת שלך נתתי לך, את ביתי נתתי לאיש הזה, והישנאה. מה עשית בשביל הנשמה? אז היא נקראת בת. נותן לה יוד משמו של הקדוש ברוך הוא, יוד רמז לעשרת הדברות, יוד רמז לעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, וזה נהיה בית, בת, יוד באמצע. לכן תמיד ענייני הבית מסורים ביד האישה, היא נקראת הבת, זה שלה, ככה הגמרא אומרת. מה יהיה הבית, איזה בית, איזה ארכיטקט יביאו, ואיזה חלונות, ואיזה גודל, ואיזה צורה, זה תן לאישה שהיא מה שהיא רוצה שתעשה. אתה אל תתערב בשום דבר. לכן ראינו הבית, כמה מעלתו חשובה. בית צריך שיהיה קדוש, בית צריך שיהיה טהור. יש בגמרא מובא על במסכת מגינה, שעלה נבוכדנצר הרשע לבית המקדש והחריב אותו. הרי זה עניינת היומה, עכשיו לצערנו אנחנו נמצאים כעת, פתח ימי בין המצרים. כתוב שמה, וישרוף את בית השם ואת בית המלך. שרף בהתחלה את בית השם, אחר כך את בית המלך, ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית גדול בישראל. שואלת הגמרא, מה זה האריכות הזאת? משיבה הגמרא כך, בא בר כפרה עליו השלום, ודרש את הפסוק, וישרוף את בית השם, זה בית המקדש. התחלה שרף בית המקדש. ואת בית המלך, זה פלטרין של מלך. צדקיהו המלך היה גר באיזה בית מפואר, מי יודע, אולי מזמן דוד המלך, מזמן חזקיהו, מי יודע מאיפה. בא הרשע הזה לבוכדנצר, אחרי ששרף בית המקדש, שרף גם את בית המלך, שלא יהיה ליהודים איזה ארמון, יגידו, הנה הארמון שלנו, אי פעם ירצו לחדש את המלוכה. ככה חשב, שהוא יהרוס את זה, יהרוס אותנו. ואחר כך, את כל בתי ירושלים, הגמרא אומרת, כמשמעם. כל הדירות שהיו בירושלים, לא ישאיר בית אחד בירושלים, עומד על תילו, שרף את כולם. מה זה ואת כל בית גדול? הוא אומרת, פדי גבר רבי יוחנן ורש לקיש, מה פירוש בית גדול? אחד אמר, זה בית של תורה, שני אמר, בית של תפילה. אחד אומר, בית של תורה, כוונה ישיבות. איפה היה ישיבה שיושבים, תלמוד תורה, ישיבה, כולל, גם את זה שרף. רבי שלקיש אומר, לא. שלקיש אומר, זה לא דווקא ישיבה, בית הכנסת. כל מקום שהיו מתפללים שם. מה יוצא? אצל כולם לא אמר בית גדול. יש בית השם, יש בית המלך, יש בתי ירושלים. בית גדול, אם כתוב בפסוק בית גדול, זה או בית הכנסת או בית מדרש. כאן למדנו, כותב רבנו בהי, שאדם יזהר שבבית שלו יהיה לו איזה פינה, אם לא חדר, זה תלוי, האמת שזה תלוי. יש אדם, יש לו בית, ברוך השם, 6, 7, 8 חדרים, כן ירבו. יש אחד אמר לי 32 יש לו. מחפש את שלוימה שלו, הוא לא יודע איפה נמצא שלוימה. ואיזה בית, איזה חדר, איזה מספר. הוא צריך לשים טלוויזיה, אין מה טלוויזיה. אמר לי, זה 6 מערכת שישייה של טלוויזיות מעגל סגור, לראות מה קורה בתוך הבית שלו. מסכן. אז זה המסכן הזה. צריך להקצות לו לפחות 10% מהחדרים רק לעבודת השם. איך אומר רבנו בית? אדם, בתוך הבית לנו יש דירות קטנות, אז איזה פינה ששם יש ספרי קודש, שם האדם יושב ללמוד תורה ששום עסק חול לא עושה שם. לא חשבונות בנקים, ולא מס, ולא שום דבר. שם רק לומדים תורה, כמו בית הכנסת. שאר המקומות יעשה מעשה חולין. וזה נקרא בית גדול. רוצה שהבית שלו יהיה מבורך, סגולה שבתו יהיה מבורך, או אדם רוצה להשיג דירה מסכן, לא מוצא דירה. מה יעשה? יגיד ריבונו של עולם, תמציא לי בית טוב ותעזור לי. אני בלי נדר שם שם איזה פינה אחת, ששם אני מבטיח שאני כל יום יושב באופן קבוע ללמוד שם תורה. שם יעשה רק ענייני רוחנים. כותב הרב חידה, מי שעושה כן, יש לו איזה פינה מיוחדת, אומר טוב לו לאדם שיהיה לו איזה עלייה או איזה חדר קטן, ששם לא יעשה שום עסק של חול, רק עסקי קודש, רק תורה. ואז אדם כזה, אם הוא בצרה, אומר אם חס ושלום נופלת לו צרה באמצע הלילה, באמצע הזה, עומד באותה פינה וצועק לקדוש ברוך הוא, מובטח לו שיענה לו. פשוט, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עושה לי כבוד כזה ואתה זוכר אותי גם כשאתה בתוך הבית שלך, אני גם לא אעזוב אותך. מידה כנגד מידה, זה פשוט. אומר כל בית גדול, מה זה בית גדול? רבי יוחנן אומר בית של תורה, יש לפי שמר בית של תפילה, העיקר מקום של עבודת השם. וזה פירוש בית. היוד הבא זה הנשמה, והיוד זה רמז לשמו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתחיל שמו ביוד, יוד כבב כ, הוא נרמז ואות יוד. אז בית, אדם צריך לזכור שהבית זה השכינה, הבית זה הנשמה, מקום שהנשמה גרה. אבל בתוכה, בתוך הבית יש יוד, יש שם הקדוש ברוך הוא. מלוא כל הארץ כבודו, איך אמר מרן בתחילת שולחן ערוך, אפילו הוא יושב בחדרי חדרים, לא יאמר מי רואה אני, מי רואה אותי כאן, הכל סגור. כי מלוא כל הארץ כבודו, יזכור שהקדוש ברוך הוא נמצא לפניו. אפילו אדם ישן במיטה, אומר הזוהר, 60 מלאכים באים מקיפים את המיטה שלו, ושכינה על ראשו. מכאן למדו שהם מכסים את הראש, אומר השנה, אפילו בשעת השינה. אדם משתדל לשים כיפה על ראשו. אפילו בשעת השינה, השכינה נמצאת מעל ראשו. אני צריך לקרוא קריאת שמע, אנחנו לא כמו הגויים, הגויים כמו בהמות. הם והבהמות, אין שום הבדל, אז רבה, הבהמות יותר טובים מהם, מסכנים הבהמות, נפגעים, שאנחנו קוראים לגויים בשמם. אבל היהודי, שהוא הולך לישון, אז הוא קורא קריאת שמע, ברכת המפיל, אומר פסוקים, הוא קם, איך שהוא מתעורר, אומר מודה אני לפניך, בחדר שלו יש מזוזה, הוא נזהר להתנהג בצניעות, בניקיון, בקדושה, בטהרה. זה הסוד של הבית, הבית צריך להיות בית קדוש. עכשיו יש יותר מזה רבותיי. היום אנחנו רובנו קונים דירות מוכנות, נכון? אבל הזוהר הקדוש כותב פרשת ויקרא בדף נון, חלק ג' דף נון, כותב דבר נורא שם. הביא פסוק שהנביא צעק, הוי בונה ביתו בלא צדק. הפשט, בונה ביתו בלא צדק, גונב כסף ובונה בית. זה אוי ואבוי לו, זה מסכן. לא יגמור, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אבל הזוהר שם מסביר, הוי בונה ביתו בלא צדק, אדם שבונה בית ולא מזכיר בשעה שהוא מתחיל לבנות, שהוא בונה את הבית הזה בשביל עבודת השם. אלא הוא אומר, אני רוצה בית שיהיה כיף, בשביל שאני אהנה מהחיים. בשביל שאני אשב על המרפסת ושתי ויסקי. בשביל שאני אנקר את העיניים של השכנים ואני אראה להם איזה בית אני יכול לבנות. עליו אמר, הוי בונה ביתו בלא צדק. הוא בונה ביתו, מה זה בלא צדק? לא מזכיר צדק, מי זה צדק? אומר הזוהר, השכינה נקרא צדק. אורו של השם יתברך נקרא צדק. צדק יקראו לרגלו. הוא בונה את הבית ולא מזכיר שם השם. אז מה צריך לעשות? אמר הגויים ממח שמה וזכרם, כשהם בונים בית מזכירים שמו של התמה שלהם, מזכירים שם עבודה זרה שלהם. אבל אנחנו עם ישראל שבונים בית, איך שאדם חופר את היסודות, לבנות את היסודות, מזכיר שם השם, אומר ואינו אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. אומר ואז שורה שכינה על המעשה הזה. לא למדנו אפילו אישה בא לבשל לכבוד שבת, צריכה לומר לכבוד שבת קודש. אדם יוצא לשוק לקנות פירות, אומר לכבוד שבת קודש. כל דבר שאדם עושה צריך להזכיר, ובחול אם הוא קונה לא לכבוד שבת, אז לומר לעבודת השם, כבוד עבודת השם, יזכיר שם השם, ואז שורה שכינה במעשה ידיו. כל שכן אדם בא לבנות בית, זה דבר של קבע, אבנים, ברזלים, ביטון, אז צריך שיזכיר שם השם. אומר, מאיפה למדנו? מסכת סנהדרין כתוב, בא מסכת סנהדרין אומרת, ביתו של אחאב לא הייתה שורה בו ברכה. למה? אחאב היה עשיר גדול. אחאב, אתה חושב שהיה איש כתב קנה באנגמה, היה איזה אדם פשוט. אחאב היה בקי בתורה כולה. מה היה שונה? 103 פירושים על כל טעם וטעם בתורה. כל הלכה 103 פעמים היה דורש. הוא ומנשה שני ענקים היו בתורה. בכל זאת, הבית שלו היה מלא עבודה זרה, הוא ואיזבל, היו עליהם היצר הרע גדול מאוד של עבודה זרה. היה עובד עבודה זרה, הבית שלו היה מלא עבודה זרה, מה שהיה נכנס לשם היה מתקלל. לא שרתה בו ברכה מעולם, היה לו כסף כמו קורח, היה עשיר גדול. כשאיזבל הייתה שוקלת אותו, משקל זהב הייתה משנותן תלמידי חכמים. בשביל שלא ימות, שלא יקללו אותו שיעמוד מרוב הצרות שהיה עושה. אז זה אחר. אבל בביתו לא שכתה ברכה מעולם. מכאן ראינו, זה הבדל בין בית של צדיקים לבית של רשעים. אז יש לצערנו היום הרבה אנשים מחפשים סגולות. אז מה הם מחפשים? המזוזה, צריך לבדוק את המזוזה. זה נשאר ברק, לבדוק המזוזה. ומה עם שמה ישראל? זה הפסוק הראשון, הוא מקייב. ומה אם והיו הדברים האלה על לבדך, ושננתם לבניך? הוא שולח את הילד שלו לכל מיני אסכול, כל מיני בתי ספר, לא עליכם, אסכלות, אמר פעם, חכם, אסכלות מרורות למו, זה האסכול, בתי הספר, שולח אותם שם. אז נשאר לו רק את המזוזה, נזם זהב ואף חזיר. זה לא זה העיקר. מקיים כל התורה כולה, זה לא שווה, הוא יעשה רק מזוזה, סגולות, סגולות, סגולות. עשה את כל המצוות של הקדוש ברוך הוא, כמו איזה סגולות. צריך שאדם, הבית הזה, קודם כל הבית הזה לכן, כיוון שאנחנו חוששים, לא יודעים מי בנה את הבית, או לא יודעים מי גר בבית, או אולי הפועלים גם מי יודע מה עשו שהיו בבית, לכן עושים חנוכת הבית תמיד. ומה זה חנוכת הבית? אנחנו מזכירים כמה פעמים. זה לא אוכל שתייה, וחושבים שזה איזה מעדנים. שצריך להביא את הדודים ואת הדודות והגיסים והגיסות, מעשנים ומפטפטים ומרחלים את כל הסיפורים שיש להם, עושים שמה והולכים. זה עושים חטא על פשע. חנוכת הבית זה לחנוך אותו בדברי תורה. וגם כתוב בתפילה שאנחנו אומרים אחרי חנוכת הבית, אשר תחילת בואו לשכון בבית הזה, הבטא נפשו ויעס, לחנכו בדברי תורה. לא כתוב לחנכו בבשר על האש ובכל מיני משקעות. זה לחנכו בדברי תורה. והצרה שלצערנו לא תמיד אנשים שומעים, כבר כתב הגאון חידה, שלפני שאדם לן בבית, לפני שילון בבית, צריך שיעשה לימוד. וכאן אני אספר לכם מעשה, אני מוכן לספר לכם אותו. לפני חודש קרה סיפור נורא באשדוד. אנחנו כמה פעמים מזכירים ומזהירים לאנשים שלא ייכנסו לגור בבתים, בעיקר בית חדש. בית על אדמה שלא נבנתה מעולם, ספר חסידים כותב, יש יותר סכנה. צריך אדם להיזהר. ותחילה, מה פירוש תחילה? לפני שלנים לילה ראשונה, לא ילונו עד שילמדו תורה. היה מעשה באשדוד, משפחה שהשם זיכה אותה, מצאו איזה אדמה, בנו בית, סוף סוף שתיים בית משלהם, חד קומתי, דו קומתי, אדמה משלהם. בנו, והם אנשים מראי שמיים, החליטו לעשות חנוכת הבית. אבל מה עשו? הטיפשות הזאת. קודם נכנסו לבית, אחרי שבועיים, עד שיסדר את החפצים, ואנחנו נגור, אז נעשה חנוכת הבית. למה? בא יצר הרע של האוכל, זה הצרה הצורה שלנו היום. אזכרה זה אוכל, וחתונה זה אוכל, וכל דבר זה איך היה האוכל. לא איך היה החתונה, לא באים לשמח, באים לבלוע וללכת. זה הצרה שלנו היום, רבותיי. איבדנו את כל המטרות הנעלות והעיקריות של היהדות. חתונה זה היה לבוא לשמוח עם החתן והכלה, לשיר, לרקוד, לשמח. אנשים באים כל אחד, איפה הושיבו אותו, מה הגישו לו, ואיזה מלצר היה, ומה היה, אצלך איך היה המלצר, היה טוב, אולי כסבבה היה שדי, מה הביא לנו מהמטבח. זה היה חתונה, מה שהוא זוכר. חתונה הבאה, מי היה בא לאכול, באים לשמח, ברית מילה, באים לברך את הילד, חנוכת הבית, באים להתפלל על הבעל הבית הזה, שיזכה שלו בית טוב. אלה המסכנים עשו זה. בקיצור, באו להם קרובי משפחה, לילה קודם, לעזור להם לחנוכת הבית, לסעודה הזו, או הסעודה השחורה. באו והביאו איתם תינוק, ולא עליכם, לילה קודם חנוכת הבית, קמו בבוקר, מת מדום לב הילד הקטן. מה יצא? בית חדש, עוד לא קראו בו, לא למדו בו, באו, הלינו שם תינוק חדש, מסכן הלך לעולמו. למה? זה בגלל הטיפשות הזאת. בית חדש, דירה, אדם נכנס, לפני שילון שם, כך כתור, לפני שילון שם, יקרא דברי תורה. אם לא, אז הוא יקרא, לבד, אפילו יחיד. אפילו יחיד. אבל למה זה? מפני שוב, רבותיי, אנחנו מסבירים את זה לאנשים, והם לא קולטים, שכל הזמן חושבים על האוכל ועל הפגיעה בשני ובשלישי, והפסיקו עם זה. כל מצוות חנוכת הבית זה לחנוק אותו בדברי תורה. מה למדנו כעת? כל בית הגמרא אומרת, בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה אש אוכלתו. זאת אומרת, בית שאין שם דברי תורה, יש שם אש. לא פשוט. אדם בונה בית חדש, שבועיים לא לומד שם תורה, אז מה יהיה מקטרג? עומד ומקטרג. זה גמרא זה. חושבים שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם לחלק לנו סוכריות? הוא מנסה אותנו. ודאי שהתינוק הזה, מי יודע מה נגזר עליו עוד קודם, אבל למה מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו, על ידי בית חייו? לכן צריך להיזהר בזה. עוד לעומת זאת, רבותיי, ראינו שהצדיקים לא היו מחפשים בתים. הגמרא בסנהדרין אומרת, ויש מסכת ברכות דף זין על שמואל הנביא, שמואל הנביא, תראה שמואל הנביא מה זכה. הגמרא אומרת, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. מה זה הרמתה? זה רמות של היום. זה ביתו של שמואל הנביא, שם הוא נולד. ואיש אחד בין הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה, בן ירוחם, בן תוחו, בן צוף, אפרתי. זה אביו של שמואל הנביא. הוא היה שם, היה גר, על הגבעה הזאת, איפה שקבור היום שמואל הנביא, זה ביתו היה. כל ההר הזה, סלע אחד גדול, תראה אותו, חצוף בתוך הסלע, עכשיו תראה את זה הכל פלא פלאים. ושם נולד, הייתה חנה אותה צדקת, הולידה את שמואל הנביא, שם גדל, אבל בבית אף פעם לא היה לן, אף אחד לא מצא אותו בבית. מראה אומרת, שמואל היה הולך, לוקח לחם בתקלונו, היה לו איזה תיק מעור, כמו להבדיל לילדים שהולכים לתלמוד תורה, יש להם איזה תיק, היה לו שם לחם, והיה לו איזה נוט של מים תלוי עליו, והולך כל יום לעיר אחרת, למדינה אחרת, מלמד אותם תורה. חי סך הכל 52 שנה, שמואל הנביא, הפך את העולם כולו. פרסם את הקדוש ברוך הוא, לא השאיר פינה אחת בארץ ישראל, שלא למדו תורה. הגמרא אומרת, כל מקום שהלך, ביתו עמו, כאילו הוא לוקח את הבית איתי. הוא לא ראה, לא יודע איך נראה הבית שלו. לא מעניין אותו בית, לא מעניין אותו כלום. כי צדיקים, יש להם, יודעים העיקר זה שם. לכן תראה, מה כותב רבי חיים ויטל בספרו, ספר החזיונות שלו. כותב רבי חיים ויטל, כשנחרב את המקדש, שמואל הנביא קם ממקומו בגן עדן, והלך ישב אצל הפתח, מקום יותר גרוע, ונדע שהוא לא חוזר למקומו בגן עדן, עד שהקדוש ברוך הוא בונה את המקדש. למה? אני חושב שזה מתאים לשמואל הנביא. זה אחד שבחייו לא חיפש לו בית, לא חיפש לו דירה, לא עניין אותו כלום. היה הולך לן במקומות אחרים, כדי שמה ללמד אותם תורה. זה כמה חשוב. לעומת זאת, כבוד אכסניה ראינו שרבותינו מאוד החמירו בזה. מסכת ברכות, בסוף המסכת, דף סמך ג', שם מובא שהיו מסובים בקרם דיבנה. מה זה קרם? רש"י אומר שכל התלמידים היושבים שם בעיגול כמו קרם של ענבים. ומי באו לשם? גדולי הדור. רבי יהודה, זה רבי יהודה בר אלעאי, רבי יוסי, זה חברו של רבי מאיר, רבי יוסי, רבי נחמיה ורבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. כל אלה תלמידי רבי עקיבא. היו מסובים בקרם דיבנה, והתחילו לדרוש, כל אחד פתח באיזה דרשה. דור שם פתח ואמר, ויאמר שאול לכני, לכו סור רדו מעל עמלקי. מי זה קני? זה בני יתרו, נקראים קני. אמר להם, ומה יתרו? ומה יתרו שהרח את משה, בכל מה שהרח את משה, ויפצור בו לאכול לחם, תחזיק בו לאכול לחם, ולמה התכוון? התכוון בשביל להאכיל את משה? לא, הוא התכוון לתת לו את ציפורה, כתוב, ויתן לו את ציפורה ביתולו לאישה. ומה יתרו שהכניס את משה רבנו לתוך הבית? וכל הכוונה שלו הייתה להנעת עצמו, תראה מה זכה. שבא שאול, את זרעו כבר כמה עבר, יותר מ-500 שנה אחרי זה, הוא אומר להם, לכו סורדו מעל העמלקי, אני לא רוצה שאתם תיפגעו, אני עושה מלחמה כעת עם עמלק, והם היו גרים לידו, אמר, תצאו מפה, וזיז אותם משם. תראה מה זכו, ששמר עליהם. המערה, תלמיד חכם בתוך ביתו, על אחת כמה וכמה, כן אומרת הגמרא, תכף לתלמיד חכם, ברכה. אדם, אם נכנס אצלו בבית, איזה תלמיד חכם, אבל תלמיד חכם אמיתי היום, בעוונותינו, צריך לבדוק טוב טוב מי זה האיש. ואמרה הגמרא, כבדהו וחושדהו. כבדהו כרבן גמליאל, וחושדהו כליסטים מזוין. גם אצל רבן גמליאל היה מעשה דומר, ביושע, הגמרא מביאה, פעם בא לו גם כן אחד, כנראה היה איזה בבא אחד, ככה היה לבוש, כל מיני גלימות ועטיפות מכל הצדדים, הוא מדבר עם השדים ועם הרוחות ועם כל העקבישים שבעולם. בא נכנס לבית שלו, הריח אותו רבי יהושע. נאכיל אותו, גמר לאכול, אמר לו, איפה לישון? אמר, יש לי שלך מחלקה מיוחדת למעלה, מחלקת עסקים, מחלקת תיירים, בגלריה שם למעלה. העלה אותו, הציע לו מיטה יפה והכל, מה עשה רבי יהושע? סילק את הסולם. יש סולם שעולים, הוציא את הסולם. זה באמצע הלילה, זה היה גנב בן גנב מארץ הגנבים. בא מה עשה הרשע הזה, אסף את כל כלי הכסף שיש לרבי יהושע בבית, כל התכשיטים, כל המוצרים יקרי הערך, שם אותם בתוך הסדין שהביא לו רבי יהושע הראשון, עשה כמו בוקצ'ה, שם עליו, והוא מבסוט, אומר שלום, ביי ביי, ובא, בא ללכת. בא ללכת, הוא יורד, מהזה ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, עצה לו כי תצא וכי תבוא ניצבים וילך. נפל טרח על הראש שלו, שיבר את הרגליים. התעורר רבי יהושע, היה חבטה, כנראה הוא היה הרבה שמן, זה היה משקל כבד, היה רעש. אמר לו, לא כך אמרו, כבר קדמוך חכמים ואמרו לי כבדהו וחושדהו. מכאן למדנו. אבל תלמיד חכם, שהוא ידוע כתלמיד חכם, כמרה אומרת, תכף לתלמיד חכם ברכה. אדם נכנס אצלו לבית צדיק, מתברך הבית. איפה ראינו? בכמה מקומות. ראינו יעקב אבינו, בא לביתו של לבן, נחשתי ויברכני השם בגדליך. אשתו התחילה ללדת ילדים, היה לו עושר גדול. אחרי זה ראינו יוסף הצדיק בבית אדוניו המצרי, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. עד כדי כך הגאון חידה כותב, סגולה להצלחה, תאמר את הפסוק הזה שלוש פעמים, ישר והפוך. ויהי אדוני את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. עד כדי כך, תאר לך מה זה. אחרי זה יעקב אבינו שהלך לפרעו במצרים, ירד לשמה, אני לא אשתחיל לעלות לרגליו, והוא שואל אותו, כמה ימי שני חייך? וכאן ראינו, ויש עוד ראיות בתלמוד ועוד צדיקים, שהם באים לאיזה מקום, המקום הזה מתברך. אז זה האדם, יש לו זכות שתמיד חכם נכנס לתוך ביתו. זה בתנאי שהוא תמיד חכם, אמיתי, כמו שאמרנו. צד שני, הגמרא אומרת, יזהר אדם, רבי אומר, אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו, חברים, אל תרבה להביא לבית. זה מתכון לתקלות, זה מתכון לצרות, מתכון לסכסוכים. אתה לא יודע מה יכול לצאת. שנאמר, איש רעים להתרועע. אז זה חמור מאוד. מצד שני כבר אומרת, אל ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו. זאת אומרת, לא, אל תמנה אף פעם בתוך הבית, זה גבר שינהל לך את העניינים שם בבית. לפני זה לא יודע מה יכול להיות. הרי היה, ראינו, פוטיפר מינה את יוסף, וכל אשר לא נתן בידו, ויחר הדברים האלה, ותישא יש את אדונה ואת עניה אל יוסף, ותומר וכו'. ראית מה קרה אחרי זה. אז ראינו שיש פרופורציה, אבל לבקר, פעם בכמה שנים יש לך שמחה, בא לך תלמיד חכם לתוך הבית, או למה? הבית צריך ברכה. יש ברכה בבית. לתנא דבי אליהו כתוב, אדם צריך להיזהר, אנחנו יודעים שהגמרא גם הזהירה, שאם יש מחלוקת בבית, חס ושלום הפרנסה נפגעת. אבל תנא דבי אליהו כותב דבר נורא. כותב, כל בית שיש שם מחלוקת, סופו לחרב. סופו של הבית הזה יחרב. או יתגרשו, או מישהו ימותו, לא יישאר שריד ופליט מהבית הזה. אדם צריך להיזהר, בית זה דבר קדוש. ועוד, כמו שאמרנו, שהאדם יעשה לו סדר. כל אדם אפילו לומד תורה עד חצות לילה, באיזה מקום שהוא לומד, בבית צריך ללמוד תורה. הכותלים של הבית צריכים לשמוע דברי תורה. הגמרא לא אומרת, מי מעיד על אדם לעתיד לבוא? הגמרא אומרת, קורות ביתו, שנאמר כי אבן, אבני ביתו של אדם מעידים עליו, שנאמר כי אבן מקיר תזעק. החכם אחר אומר, קורות הבית, שנאמר וחפיס תקרה מעץ. החכם אחר אומר, הנשמה מעידה, שנאמר משוכבת חיקך שמור תתחפיך. מי שוכבת בחיקו של אדם? זו נשמע. אבל הבית צריך שיקלוט דברי תורה. אתה לא רק את כל התורה שים בבית המדרש, בית הכנסת, והביתה הוא כמו אדם רגיל. וגם הילדים, האישה, צריכים לראות גם תורה. שיהיה להם מה, מה, מה לראות. אז כתוב שאדם יקבע איזה חצי שעה לפחות, כל לילה, בבית, יש איזה משהו, איזה לימוד, איזה דבר, אז, ולמה? יש גמרא מסכת תשוקה, גמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. מי לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יבקר אותו בבית? תראה מעט חג הסוכות, כמה אנשים מוסרים עצמם לבנות סוכה יפה, מקשטים אותה ומכבדים אותה, שבעה אושפיזין, אולו אושפיזין אלאים קדישין, לעול אברהם, יצחק, ועימה ואיתו יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כל ערב בא אלינו הביתה, אם אדם לומד תורה. אומר, אבל מתי? תלך אתה לבית הכנסת, אתה תבוא אל ביתי, אתה הולך לבית הכנסת, ואתה הולך לבית המדרש ללמוד תורה, אני אבוא אל ביתך גם. כשאתה יוצא, לא תלך לבד. יבוא איתך, השכיב אחד אמר, זה השכיבנו אבינו לשלום. מה זה השכיבנו? ראית ילד קטן, לא רוצה לישון עד שאימא שלו עושה לו, נומה, נומה, יקירי, היא מנדנת אותו בעריסה. כבי אכול ככה האדם שלומד תורה והולך לישון, קדוש ברוך הוא מניח ידו על ראשו, אומר לו, נומה, נומה בני, אני אבוא אל ביתך. מה יש עם האדם, הקדוש ברוך הוא שומר עליו, מה צריך לפחד עוד? לא צריך, לא מוקד 99 ולא 101. שומר אותו השם יתברך מלמעלה, אין לו שום דאגה, שום צרה, שום בעיה, שום דבר. עוד דבר, הגמרא אומרת, איפה יגור אדם? אדם, יש מסכת אבות, הרחק משכן רע. מה זה שכן רע? לא שכן שזורק עליו עטבים של כביסה ושופך לו, אני יודע, מה קליפות של תפוזים. שכן רע אחד שעושה עבירות שילמדו ממעשיו, זה הרע האמיתי. אבל הגמרא אומרת, לעולם על ידור אדם אלא במקום רבו. תמיד תראה איפה החכם שלך גר, שרב שאתה שואל אותו תמיד שאלות, תשתדל לגור קרוב אליו. שאם יהיה לך איזו שאלה, מי יהיה תשאל אותו? פעמים בערב שבת, פעמים בערב חג, לפעמים מי יודע מתי, שעות לא מקובלות, פתאום יש לך איזו שאלה. אז אם הרב נמצא בסביבתך, בקרבתך, יש לך את מי לשאול. שאלו את מי תשאל, את הרדיו תשאל, את הטלוויזיה, את מי? אין את מי לשאול. אז לכן, אדם במקום רבו, לעולם על ידור אדם, אלא במקום רבו. יגור ליד הרב. כן. יש, הרב, כן, אגיד לך, הרב פלא יועץ כותב, אדם שהולך לגור, תמיד יחפש באותו רחוב שיש גר שם איזה צדיק, איזה תלמיד חכם. הוא אומר, מכמה סיבות. האחד, הוא אומר, הפלא יועץ אומר ככה, האחד שיהיה לו ממי ללמוד, ילמד ממעשיו, שיהיה לו ממי ללמוד. הרמב״ם לא כתב, הרמב״ם כותב להלכות תפילה, שחובה על כל ציבור וציבור לבחור את הרבנים והחכמים והושיב אותם בכותל המזרח. למה? לא בשביל כבוד, מה, זה, נכון, צריכים לכבד אותם, אבל אם האיש עניבתן לא רוצה, אומר, כדי שהם ישבו ממול והעם יראו אותם איך הם מתפללים וילמדו מהם. אז לא יושיבו ילדים קטנים או כל מיני עמי ארצות, בעלי המאה ובעלי הדעה, עשירים, גבירים, מושבים אותם קדימה. אמר לי אחד פעם, נסע לחיפה, לקחו אותו ביום כיפור להיות חזן, לא אליהם חזן, בכנסת גדול, ענק, 400 איש, יושב שם את הכנסת. אומר, חזן מסכן, תפילת מנחה מתפלל, תפילת מנחה בחזרת השץ, ישב לו איזה פגע אחד במזרח. לא פחות ולא יותר, הוציא עיתון מעריב ביום כיפור בשעת מנחה. הוציא, פורס אותו וקורא עיתון מעריב בבית הכנסת. תאר לך לאן אנחנו, לאיזה מצב אנחנו נמצאים. הרמב״ם אומר, יושיבו זקנים בצד המזרח כדי שישב שם, ואנחנו נראה אותם. איך הוא אומר שמה ישראל? איך הוא מנשק את הציצית? איך מנשק את התפילין? איך קורא כל מילה? איך אומר ברוך שאמר? איך עומד עמידה? שהעם יהיה להם ממי ללמוד. אנחנו צריכים לדאוג שיהיה דוגמאות. זה כל זה משפיע. אדם רואה, אז לומד. הנה, ככה ראיתי. והוא מספר, אחרי 40 שנה, אחרי 30 שנה, כשהייתי ילד, הייתי בכנסת זו וזו, ראיתי כך וכך חכם, ככה התפלל, צדיק פלוני ככה היה עושה, זה ככה היה בוכה, זה ככה היה מתוודא. אז כך, זה משמש דוגמה. זה צריך דוגמה. לכן אומר הפר יועץ, אדם משתדל לגור תמיד בשכונה שיש שם איזה רב. גם מפני שאמרנו מקודם שאם לו איזה שאלה, אז יהיה לו את מי לשאול, יהיה לו לשאול אותו. וגם כדי שילמד ממעשיו, זה טעם אחד. אבל הוא אומר עוד טעם נפלא מאוד. וגם שיגן עליו, אנחנו יודעים, אוי לרשע, אוי לשכנו. אבל אשרי לצדיק ואשרי לשכנו. אדם שיש לו בשכונה איזה צדיק, מגן עליו. הרמב״ם כותב שהעולם נידון לפי רוב. אדם נידון לפי רוב מעשיו. כל אדם דנים אותו כל יום, כל שעה, כל רגע דנים את האדם. מה רוב המעשים? רוב המעשים טובים או רוב המעשים חס ושלום לא טובים? לפי המעשים דנים את האדם מהו. ואז הוא נקרא או רשע או צדיק. אחר כך בני השכונה, אחר כך כל העיר נידונים בני המדינה. מה זה מדינה? מדינה פירושו עיר. קריה, שכונה, נקראת על פי רוב מעשי האנשים שיש שם. אז אדם שיש שם צדיק באותה שכונה, אם חס ושלום צריכה לבוא איזה צרה, אותו צדיק, המעשים הטובים שלו, מגנים, מצילים. אומר זה יזהר. אבל מצד שני גם כתוב שלא טוב לו לאדם ללכת תמיד ליד הצדיק, לעמוד לידו. למה? אחר כך השטן בא ומקטרג עליו, עושה השוואות. ראינו אצל אליהו הנביא. אליהו הנביא שהיה בביתה של הצרפית. מי זאת הצרפית? הוא אמר לו, לך צרפתה. צרפתה זה העיר בארץ ישראל שקראו לה צרפת. לך צרפתה, יש שם אישה אלמנה, צוויתי אישה אלמנה לכלכליך. הולך שם אליהו, מה היה לה שם? רקת קמח ומעט שבן, אמר הכה אמר השם, כד הקמח לא תכלה, לצפחית השמן לא, 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 לא תיגמר. ואז היה ברכה. אבל היה לה ילד קטן שהוא מת, והוא אומר לו, על האישה אלמנה שבאתי לגור בביתה, התעוללת על בנה. מי זה היה בנה? יונה הנביא. זה היה הבן של האישה הצרפית. והיא מה אומרת לו כשהבן שלה מת? אומרת לאליהו, הנה באת אליי היום להזכיר עבוני. באת אליי להזכיר עבוני. מזכן אליהו, מה הוא הזכיר לעבונה? אמנם אליהו אחר כך החיה אותה. לא כך אנחנו אומרים בשיר, אמת בפיו היה לאלמנה ענייה אשר בנה החיה. הוא החיה אותה אחר כך. כמו שאלישע החיה את חבקוק. אליהו החיה את יונה הנביא. ואלישע החיה את חבקוק הנביא. אבל הגמרא אומרת כך, שבשמיים לפני כן דנו אותה לפי מעשיה. אז היה איזה דברים לא בסדר, אמרו טוב, פה היא לא יודעת, פה היא לא למדה, פה היא לא ראתה, פה לא היה לה ממי ללמוד. אבל כשאליהו הנביא היה אצלה בבית, והוא יושב כבר זמן ממושך, ויש לה ממי ללמוד, התחילו לדקדק איתה יותר. עכשיו את שכנה של אליהו, עד היום לא היית שכנה של אליהו, אז דנים אותך לפי השכונה שלך. עכשיו הרמה של השכונה שלך עלתה, ובבית שלך יש צדיק. אז היא אומרת לו, באת אליי היום להזכיר עבוני. וכאן ראינו לא תמיד, זה שבח לאדם, כן? זה גם פחד. אז אדם יעשה באמצע, לא יותר מדי מכאן, לא יותר מדי מכאן. תראה צדיקים, יש להם כוח להגן, איפה ראינו? יש לנו דוגמה חיה, בגמרא. מסכת תענית, הגמרא מספרת בשבחו של נחום איש גמזו. נחום איש גמזו, איזה צדיק היה. זה זכה שהעפר התהפך לחיצים. האבנים התהפכו לפצצות. בסוף מצרר, נפלם, כל הסוגים שאתה רוצה. מה היה איתו? הגמרא אומרת, נחום איש גמזו. יש גמרא בתענית דף כף א'. אמר פעם אחת הייתי בא מבית חמי לביתי, יצא מבית חמיב. והיה נושא איתו מסוי של שלוש חמורים, שלוש מסעות. מסע אחת של כל מיני מאכלים, מסע אחת של כל מיני משקעות, ומסע אחת של כל מיני מגדים. מגדים הכוונה כל מיני מאכלים משובחים. ואז בא אני אחד מולו. אמר לו, תן לי פרנסני, תן לי לאכול, אני רעב. אמרתי לו, המתן עד שהוריד מעל החמור, חכה, אני אתיר את הקשרים. עד שהתיר את הקשרים, פתח את החבילות, וזה, זה מסכן אביר יצא לו מהפה, אם זה יצא גם נשמתו של העני, באמת. באותה שעה עמד נחומש גמזו ואמר, ידיו שלא מהרו עיניו שלא מהרו לרחם עליו הסתמאו, ידיו שלא מהרו להתיר את הקשרים יקרתו, רגליו גם כן זה, שלוש איברים, ולא נחה דעתו עד שאמר כל גופו יהיה מלא שחין. וכך קיבל על עצמו. שאל רבנו ארי, מה חטא נחומש גמזו? אמרנו פעם זה, אמר הוא היה גלגולו של לוט. לוט ישב בשער סדום, והם היו לא מרחמים על עניים, לכן בא וקרא איתו כך. ואחר כך הראיה, מה שהיה אצל לוט היה אצלו. לוט, הוא אומר לו, לבלתי אופקי את העיר עד שאתה תנוס שמה. הנה העיר צוער, קרובה שם והיא צוער. הוא ברח מסדום והלך לצוער. כשהגיע לצוער אז נפלה סדום. אבל סדום לא נפלה עד שהוא יצא מסדום. אצל חומש גם זו היה מעשה דומה. אומרת הגמרא שבאו התלמידים אצלו הביתה יום אחד, ראו אותו שוכב על המיטה, והרגלי המיטה, ארבעה רגליים יש למיטה, מונחות בתוך ספלים של מים, כדי שהנמלים לא יעלו עליו. ראו שהבית רעוע, סכנה, הולך ליפול, או מתמוטט. אמרו, הרב, זה סכנה. אמר להם, אל תוציאו אותי, קודם תוציאו את כל החפצים מהבית. מה זה, אתה, לא, אתה מפחד על עצמך? אומר לו, תוציאו את כל החפצים. הוציאו, הכל, אמר את הכל, הוצאתם הכל. אין שום דבר בעל ערך נשאר בבית, כלום. עד שהוציאו את כל החפצים, אומר, אני האחרון. שהוציאו אותו, נפל הבית. שאלו אותו מה זה, אמר, מובטח אני, ככה אמר, מובטח אני, שכל זמן שאני בבית, אין הבית נופל. אז הוא פחד, יוציאו אותו ראשון, לא ישארו החפצים, הבית ייפול, חבל על החפצים. אז זה כמו אצל לוט, היה אצלו. מכאן ראינו שצדיק מגן על הבית, הצדיק מגן על הסביבה שלו. לכן, מכאן ראינו מעלה גדולה לאדם, לגור ליד צדיק. עכשיו עוד דבר רבותיי, הזכרנו שהיום אנחנו בימי בין המצרים, 17 בתמוז השבוע, צריך לזכור חורבן בית המקדש, כל אחד דואג לבית שלו, אבל מה עם בית המקדש שעדיין לא נבנה? כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ואנחנו תקנו לנו רבותינו להספיד ולפקוט על בית המקדש כל לילה בחצות. עכשיו בימים האלה, שהם ימי בין המצרים, כל שלושת השבועות הללו, שהם למעשה 22 יום, הם כל יום בחצות היום, מרבע לאחד בצהריים שכבר חצות, אדם חייב לשבת על הרצפה ולקרוא תיקון רחל כל יום. זה אחד הסיבות, גם חידת כותב, מי שעושה כן, מובטח לו שינצל מחבלי משיח. כל הצרות שיש לנו היום, זה בעבון חורבן בית המקדש. אז אדם יש לו הרבה יצרות. למה זה? כי אנחנו לא שמים לב על חורבן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא מביא עלינו, לא יבוא ולא יהיה כל מיני צרות. אז אדם צריך לזכור שבית המקדש נחרב, יאמר על נהרות בבל, מזמור לאסף אלוהים באו גויים בנחלתך, ואחרי זה זכור השם מהירנו, עם הפסוקים הבית משמיים הוא ראה. כמה זמן זה לוקח? כמה דקות? ראוי הוא בית המקדש שנקדיש לו כמה רגעים. אבל יש עוד עניין רבותיי, יש עוד עניין. הגמרא אומרת ורבה בתרה, ששחרה בית המקדש אמרו לא יבנה אדם בית, תגורו באוהלים, אבל אמרו אי אפשר לגזור גזרות כאלה על הציבור. אז תקנו לומר, אז תקנו לומר תיקון רחל רק בכל השלושה שבועות האלה. אז נחזור לדברי הגמרא. הגמרא אומרת, סד אדם את ביתו בסיד, סד אדם את ביתו בסיד, הוא משייר אמה על אמה וכנגד הפתח. זאת אומרת, אדם מטייח את הבית, צובע את הבית, חייב להשאיר ליד הדלת. מה זה ליד הדלת? לא במקום גבוה שהוא לא רואה את זה שנכנס, יש הרבה עושים מעל המשקוף. לא, זה טעות. אז כדי לשים במקום, כך כותבים האחרונים, שהוא יראה את זה גם כשנכנס, גם כשיוצא. צריך להיות ליד הדלת, אחד הצדדים, או מצד ימין או מצד שמאל, ואז יהיה אמה על אמה, כלומר 50 סנטימטר על 50 סנטימטר, שמגורד, אין שם סיד, מקולף. וזה זכר לחורבן. לא תמונות ולא ציורים, זה לא יוצא איזה חובה, יש כאלה מציירים שם, עם משכחי חירות, לא צריך לכתוב. זה צריך להישאר ככה, לא צבוע. עכשיו, יש על זה מעשה נורא. מסופר, יש ספר קדמון, שנקרא חנוך לנער. מביא שם כל מיני מנהגים. מביא את ההלכה הזאת, וזו ההלכה, צריך לדעת, שמיום שחרב את המקדש, תקנו לנו כמה תקנות. אחד הדברים תקנו, שלא לשמוע כלי נגינה. אנחנו במשך השנה יש מקלים, היום בפרט האנשים מסכנים, מדוכאים, תגידים, אל תשמעו מנגינות כל השנה, יגיעו לבית חולים אחר כך. אז אנחנו מתירים להם, אבל בשלושה שבועות האלה אסור. אסור לשמוע שום כלי נגינה. ובין ההלכות שתקנו, תקנו את התקנה הזאת, שאדם ישאיר אמה על אמה ליד הפתח, שכל פעם שיכנס וכל פעם שיצא, יראה את זה מולו, כדי שיזכור חורבן בית המקדש. יש מעשה שם, הוא כותב, היה מעשה יהודי אחד, עשיר, אבל יראה שמיים גדול, שהיה בעל צדקות ומצוות, חסדים, מעשים טובים, היה עושה לרוב. ביתו היה בית ועד לחכמים. עניים היו בבני ביתו, כלומר היה מכניס תמיד עניים, מאכיל ומשקה. היה דואג ליתומים ולאלמנות. והיה מחזר אחר המצוות, גם מצוות שבן אדם למקום, גם מצוות שבן אדם לחברו. והנה האיש הזה שמע יום אחד דברי הזוהר הזה שאמר שאדם צריך לבנות ביתו בשם שמיים, מה עשה? לקח איזה אדמה, מגרש, והביא תלמידי חכמים, אמר תלמדו על המגרש הזה, אני רוצה שתשרה פה שכינה, ועשו הקפות שבע פעמים, יושב בסתר. ותדעו שיש להבדיל, לא יבוא ולא יהיה לבית הקברות, יש גם הלכות. היום בעוונותינו, תדעו, החברות קדישות, אני חייב לומר את זה, אני יודע את זה, שחברות קדישות לא נזהרות בדבר הזה. ויש הלכה מחייבת שביום שלוקחים שטח אדמה חדש לצורך קבורה, צריכים לגזור תענית. ויש הלכות איך, מה עושים עם האדמה לפני שמתחילים בכלל לקבור, מה קוראים שם. אז נחזור לענייננו. בית שאדם בונה, זה לא דבר פשוט, זכרנו. אז הוא בונה אדמה, קורא עליה מזמורים, יש פרקים מיוחדים שאומרים שם, כמו יושב בסתר העליון, שהגמרא אומרת זה מגרש מזיקים, כמו למצח מכוח מזמור, רצית השם ארצך, שם יש לשון ארץ. אמת מארץ תצמח. יש פסוקים, הובאו בכמה ספרים, ביניהם בקונטרס היחידי, ועוד של פרקים ומזמורים ומשניות שאומרים אותם כשמתחילים לבנות, אפילו שמתחילים לבנות. תראו, הנחת אבן הפינה עושים שבונים בית מדרש, בית הכנסת. למה עושים את זה? בשביל לעשות כסף? לא זה הסיבה. סיבה, רוצים שתשרה שכינה על אותו מקום. ואז כשמטילים את האבן הראשונה, או היסודות, היום לא עושים אבנים, אז יוצקים את היסודות, חופרים למטה, שמים ברזל, ואז מתחילים ליצוק, מביאים את המכונה של הבטון שתשפוך. היציקה הראשונה, צריך שמה כתוב, לזרוק שמה, שופכים מעט שמן זית. וקוראים איזה פסוקים, ואומר, הרני מניח יסודות לשם עבודת השם וליראתו. אז באמירה הזאת, שורה שכינה, וכל המזיקים בורחים משם. שמים שמן זית, שמים חתיכת כסף טהור. יש כמה דברים מובאים, עמד כאן בספרים, שמה שבונים יסוד לבית, זה אנחנו יהודים, עם קדוש. לא כמו הגויים, הגויים כמו בהמות. כל דבר שאדם עושה, צריך שיזכיר שם השם. הוא עשה את הכל כהוגן, כדת וכהלכה. ובנה את הבית ודאג שהפועלים יברכו ויגידו שם השם, וכל יום שיתחילו לבנות יגידו שיהיה להצלחת בעל הבית הזה, שלא יהיה חס ושלום דבר שלא כהוגן. טוב, הוא עשה יותר מדי, יותר ממה שצריך. גמר הכל. גמר הכל, בנה את הבית והכין חנוכת הבית. חנוכת הבית הזמין עניים, אמר להם, מחר אל תכינו אוכל, תבואו אליי הביתה, אתם ובנשכם וכל אשר לכם, תאכלו סעודה כיד המלך, ואתן לכם גם כסף מתנה, תבואו תלמדו, תאכלו, תברכו אותי ואת בני ביתי שאצליח בבית, ואתם צאו לשלום אל אביכם. אמר לבני ביתו, תכינו החפצים, ארגזים, הביאו להעביר הכל, מחר עוברים דירה ועושים חנוכת הבית באותו יום. טוב, זה הכנס לישון בלילה. אז ישון בלילה, ככה כי את שמה, שמח וטוב לב, מחר יבואו כל החכמים, יבואו העניים, ברכו אותו. והנה יושן בלילה, יושן על מיטתו. יושן, רואה שליד את הכנסת הגדול שבעירו, יש שם רחבה גדולה. והמון אנשים מתאספים שם. הוא שואל אותם בחלום, מה זה? הוא אומר, מה אתה לא יודע? יש פה הספד גדול. הספד? אומר, כן. מה, לוויה? לוויה? הוא שואל מי המת, הוא לא יודע אם, אף אחד לא אומר לו. טוב, יש לוויה. הוא נבעל, וכל זה בחלום, ורואה אחרי זה באים החכמים, עומדים ומספידים, והרבה חכמים שהוא לא מכיר אותם, לא ראה אותם מימיו, לא יודע מי אלה, אולי רבן יוחנן בן זכאי, אולי רבי שמעון בר יוחאי, אולי רבי עקיבא, וכל האנשים בוכים והוא בוכה איתם, בוכים והוא בוכה איתם, ונמשך שעות על שעות הספדים. בסוף היו כל כך בוכים, עד שהוא התחיל לבכות, והקים כאלה צעקות, השם הזה לפעמים ברמינה לאדם בתוך שינה נבהל, עד שהקים צעקות כאלה והיה צועק, אוי אוי, ובוכה והתעורר, יעיר את כל בני הבית. כולם נבהלו. באו אליו, ראו אותו מלא דמעות, כולו מלא זעה, מבוהל, חיוור, לא יכול לנשום, מהר, טיפלו בו, שרפו עליו מים, החליפו לו את הבגדים, הרגיעו אותו. לא נפגע, וזה כולו, כל הגוף שלו, והלב דופק. איזה, כל דודי דופק. טוב, היה בצעק גדול, הוא לא יכול לישון, עד הבוקר, מהפחד, מהצעקות שהוא צעק. ירח לבית הכנסת להתפלל, לא יכול להתפלל, ניגש לרב, אבל עושה לו ככה, חכה, לא תחכה, הוא לא יכול להתפלל, לא יישוב דעת. טוב, הוא לא התפלל, אחד למעלה, שבע למטה, גמר את התפילה, ניגש לרב. אמר הרב, אמר לו, הרב, מה אתה רוצה? היום יש לך מזל טוב. אמר, איזה מזל טוב, תשמע מה היה לי בלילה, איזה חלום חלמתי, חלום היום ונורא, בימי לא ראיתי חלום כזה. הצעקות, כל השכנים קמו. ואז הוא, מה קרה? אמר לו הרב, מה ראית? אמר, לוויה. אז היה בהתחלה כתוב שם שהוא שאל חכם אחד, אמר לו, תעשה פדיון נפש לאשתך. אשתי, מה זה? אמר, גמרא אומרת, כל מי שאשתו מתה בר מינן בחייו, כאילו נחרב בית המקדש בימיו. בר מינן, אישה שמתה על אדם, קשה לו מאוד. אז אמר לו, אולי זה רמז. בא החכם, אמר לו, מה פתאום, מה אתה מאשים את האישה? כל דבר מאשימים את האישה? לא תמיד האישה אשמה. אתה אשם. אמר, מה אני אשם? אמר, תגיד לי, אתה השארת אמה על אמה בבית שלך? אמר, לא, לא. לא השארתי אמה על אמה. אמר לו, אז תדע לך, שזה ההספט שראית, זה הספט ראית על בית המקדש. זה שהיו עושים הספט תמרורים, זה היה הספט על בית המקדש, בוכים על בית המקדש שנחרב. ומראים לך את זה הלילה, שאתה הולך לשכון בבית, עשית את הבית הכל כפי ההלכה. אבל לא השארת אמה על אמה, זכר לחורבן. זה מה שיראו לך. הלך ועשה, כמו שאמר לו הרב, קלף. צריך לקלף את המקום ולהשאיר. כותב ספר חסידים, אדם יזהר גם, יש מקומות שגויים בונים, כמו היום, ברוך השם, זכינו, באים גויים, בונים לנו את הבניינים. אומר, יזהר שלא יבנו בשבת. נכון שלפעמים יש צדדים שמותר בהלכה, אם זה בקבלנות, לא בקבלנות, כן רואים, לא רואים. לצערנו היום זה קיים הבעיה הזאת. אומר, אבל תדע, אומר ספר חסידים, אני ראיתי אדם אחד שבנה גוי את הבית שלו בשבת, ולא נשאר הבית סופו, לא, לא ולא לזרעו. מה כותב? הרב חידה בברכי יוסף, הביא גם את הדין הזה, הרב חידה, בסימן רשמם ד' שם המובה בהלכות שבת, דיני קבלנות של גוי בשבת. כותב, היה מעשה, שפעם אחד בעל הבית על ידי גוי, ולא ידע, לא בהסכמת בעל הבית, והזמינו את בעל הבית ונידוהו, וקטילו עליו כנס. עשו לו התרה אחר כך לנידוי. והאדם יזהר. אותו דבר כתוב, רבותיי, אנחנו צריכים להודות לשם יום יום שאנחנו בירושלים ובארץ ישראל. כתוב בירושלמי שלא יבנה אדם ביתו בחוץ לארץ חדרים רבים מפני שידונו אותו בשמיים. אדם שבונה בית בחוץ לארץ אומר לו הקדוש בקרואה, אני בגלל שעשית עוונות גירשתי אותך לחוץ לארץ, אתה יושב בגלות, אתה עוד מעיז לבנות שם בית ועם בריכה וג'קוזי ופנורמה וקרוסלה בגג וכל מיני, כל מיני זה, זה מה שאתה עושה? אומר הרי כתוב, מהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו. ירושלמי אומר, בית בארץ ישראל. זה בית חדש. בארץ ישראל יש מצווה לחנוך אותו. בחוץ לארץ אין מצווה, להפך. כן, אדם תמיד ישתדל שהבית שלו יהיה בארץ ישראל. היה עוד דבר, אמרנו, יהיו עניים בני ביתך ויהיה לו שכנים צדיקים. הגמרא אומרת, רב חסדא עליו השלום, זה מובא גם בזוהר לחלק ב' בשמות, מביא רב חסדא עליו השלום, היה גר במקום שהוא כפות קאה. כפות קאה היה אז בזמן התנאים עיר ששמה כפות קאה, הייתה בארץ ישראל, והם היו אנשים רעים, לא היו בני תורה, והיה ביניהם גם גויים הרבה. רב חסדא היה גר שם והיה לו עוני, והיה לו ייסורים, היה לו קשה מאוד להתפרנס. הוא מלא חולאים וייסורים, לא לבני ביתו. עזב את כפות קאה, ועבר לגור בציפורי. איך אומר הזוהר? עבר לגור בציפורי, ועבר לגור בשכונה ששם יש חכמים. וכיוון שבא לשם, מצא שם תורה, מצא שם עושר, מצא שם בנים. והיה אומר, זכיתי לגור בין אהובי השם יתברך. כנראה היה גם אדם, אם פעמים גר באיזה בית שאין שם מזל טוב, השכנים, השכונה לא טובה, השתדל לעבור. אומר, ספרי המושג כותבים, לא יחפש לגור ליד עשירים או גיבורים או אנשי שם, שכונה של עורכי דין, שכונה של מהנדסים, אינטליגנטים, יחפש שכונה של צדיקים, שכונה שיש שם בית מדרש, שכונה שיש שם בית הכנסת. איך אמרה הגמרא, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. ברוך אתה בעיר, שיהיה בית הכנסת, יהיה ביתך סמוך לבית הכנסת. השם יזכנו שיבנה לנו בית המקדש, שמהרה בימינו, ונזכה לאושר, ואושר והצלחה.